שיעורי קשת, כל שידורי תורה, רשת השיעורים מישיבת הר ציון, היום יום רביעי. בשיעור היום ובכל יום רביעי, סדרת שיעורים של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, הלכה ומחשבה. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית קצרה מפי הרב יוסף צבי רימון.
בשיעורים האחרונים הלכנו בעקבות דברי הרמב״ם בהסבר הפרשה הראשונה של קריאת שמע, שמדבר על אהבת השם, יהודו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. וראינו שהרמב״ם, לאחר שתיאר את החלק הזה בתוך הפרשה הראשונה, עבר לדון בפרשה השנייה. ואנחנו ביקשנו להתמודד ולהתעכב מעט עדיין בתוך הפרשה הראשונה על שתי המצוות האחרונות, שגם הן חלק מאותה פרשה, מצוות תפילין ומצוות מזוזה. בעניין מצוות תפילין כבר עמדנו בשבוע שעבר על כך שבעצם התפילין שכל אדם מישראל מניע, הם בעצם תכשיט, תוטפות במובן של תכשיט, שאדם מתקשט כביכול בקדוש ברוך הוא. ובתורה, באותן פרשיות של התורה, בזה אדם מתקשט. ודיברנו על כך שגם הקדוש ברוך הוא מתקשט בכנסת ישראל, באותן תפילין דמרי אלמה, שכתוב בהם, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. השבוע נרצה לעסוק תחילה בהשלמת הפרשה הראשונה בעניין מצוות מזוזה, ולאחר מכן ניגש גם להמשכה של קריאת שמע. מצוות מזוזה, ככתוב בפסוק, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, בעצם אנחנו מצווים לכתוב על קלף שתי פרשיות, פרשת שמע ופרשת והיה עם שמוע, ואת שתי הפרשיות האלו אנחנו אמורים להניח על מזוזות ביתך ובשעריך. מה בעצם מיוחד כל כך במצווה הזאת? זאת שאלה באמת לא פשוטה. אבל אולי דווקא נתחיל מהדברים העממיים המקובלים. יש איזו אמונה עממית שאדם שמניח מזוזה בפתח ביתו, ביתו שמור, זה שומר על הבית. יש אפילו שדרשו איזו בחינה מסוימת של נוטריקון באותם אותיות שינדלת יוד שאנחנו כותבים על המזוזה מצידה החיצוני, שהכוונה היא לשומר דלתות ישראל. ורבים אפילו מפני אמונתם זו גם מגדילים לעשות שכשיש חס ושלום צרה כלשהי בבית או דברים שלא מתנהלים כמצופה, אז לוקחים את המזוזות לבדיקה, ואם מוצאים איזושהי בעיה, בדרך כלל גם מצליחים למצוא איזשהו רמז בבעיה שנמצא, בבעיה בכתיבה של המזוזה, לבעיה שקיימת בבית, ובאמצעות זה מתקנים את המזוזה, כותבים מזוזה חדשה, או מתקנים את הקיימת, בהתאם לכללים של ההלכה, והנה, הכל בסדר, כל הדברים מסתדרים. כמובן זה לדברים שאי אפשר לקבל אותם כפי שהם, ובוודאי ובוודאי שאם יש בעיות, אז הדרישה שלנו היא להתמודד עם זה באותה בחינה של אדם צריך לחזור בתשובה, לפשפש במעשיו, אבל אי אפשר יחד עם זה לדחות את הדברים העממיים האלה על הסף. יש בהם יסוד שהוא נכון. רק צריך לזהר מן התחושה הזאת שלקחת את היסוד הנכון הזה ולהפוך אותו למשהו מכני, כאילו יש כאן איזה מין שינגימל שעומד בפתח הבית. ומה עוד שאיננו הראות שלא תמיד בית שיש בו מזוזה הוא גם נשמר מפני פריצות או גנבות, ומפני חס ושלום מראים בישין אחרים. נדמה לי שאם רוצים לעמוד על מהותה של מזוזה, אז הייתי הולך להבין או להסביר את הדברים האלה, אם נדגים את זה באמצעות המשל הבא. יש לנו, בפתח כל בית, יש שלט שאומר, כאן גרה משפחה פלונית, או משפחה אלמונית, וכו'. נדמה לי שאפשר לומר שכשאדם מניח מזוזה בפתחו, הוא בעצם אומר, כאן בבית הזה גר הקדוש ברוך הוא. אדם נותן לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, דירה בתוך ביתו. בעצם האדם מגדיר את ביתו כביתו של הקדוש ברוך הוא, וממילא, כיוון שאדם גר בביתו של הקדוש ברוך הוא, ממילא הוא שמור. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שומר דלתות ישראל אם אנחנו הופכים את ביתנו לבית השם. דהיינו, בחינה מסוימת של מעין איזשהו בית מקדש, איזה בית אשר תבנו לי, באיזה מקום מנוחתי, זה בית השם. ואותה מזוזה היא מגדירה את הבית כבית השם. ומי שאכן מגדיר את ביתו כבית השם, הרי הקדוש ברוך הוא שומר. הוא ודאי שומר על ביתו. ואם כן, הצורך באותה תחושה פנימית של האדם מתקשר עם הקדוש ברוך הוא בהתקשרות עמוקה, כמו שהסברנו בשיעורים הקודמים, דרך אהבתו, יהודו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. ודרך התקשטות והתעטרות באותם תפילין על ידך ועל ראשך. וכאן האדם מגיע גם למסגרת החיצונית הזאת, שהיא כביכול מחוץ לגופו, וכאן הוא מציב בפתח ביתו את המזוזה ומגדיר, אני חי בביתו של הקדוש ברוך הוא, ביתי ובית השם. זו אם כן מדרגה עליונה, שאם אדם מגיע אליה ומפנים אותה בפנימה פנימית, שיש לזה גם השפעה על מהלך חייו, לא רק על איזה אמירה מן השפה ולחוץ, וודאי וודאי לא רק על איזה מין קמע כזה ששמים בפתח הבית ופתאום כל הבעיות נפטרות. הבעיות האלה תיפטרנה אם אדם מפנים את משמעות המזוזה בפתח הבית. התהליכים הם תהליכים הרבה יותר מורכבים והרבה יותר מסובכים והרבה יותר עמוקים בנפשו של אדם, בתוך נשמתו של אדם, ורק אז אדם יכול להגיע באמת לאותה מדרגה. אחרת, אם אדם לא מבצע את רק כשאדם מפנים בעצם את משמעות העמוקה של מזוזה, אז אפשר לומר שבאמת הוא יכול להתחבר, להתקשר עם קדושת המזוזה ועם מה שהמזוזה מסמלת, את הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא. זו אם כן המשמעות המיוחדת של מצוות מזוזה. מצוות מזוזה היא מחייבת אותנו להבין שאכן אנחנו חיים בעולם של הקדוש ברוך הוא, בביתו של הקדוש ברוך הוא, ורק אדם שחי בתוך תחושה כזאת אכן מפנים את רעיון המזוזה, ובזה אנחנו בעצם משלימים את התמונה הכוללת של כל מה שדיברנו מבחינת הפרשה הראשונה של קריאת שמה, שיש בה אדם מייחד את שמו, אדם מקבל על עצמו עול מלכותו יתברך, ואדם גם אוהב אותו, מתקשר באהבתו, וגם לומד תורתו, ומתוך זה, אדם גם מתוך האהבה הגדולה הזאת, אדם עושה שתי פעולות מרכזיות. הפעולה האחת היא כמובן אותה הפעולה היסודית של הנחת תפילין, שהיא התקדשות של האדם עצמו, על ידי זה שהוא שם ומתעטר בתפילין, בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, בתורתו של הקדוש ברוך הוא, בקדוש ברוך הוא, ואפילו הקדוש ברוך הוא גם הוא מתעטר בנו כביכול. ולאחר מכן מצוות מזוזה, שבה אדם לא רק מקדש את גופו, אלא מקדש את ביתו, את המסגרת החיצונית הזאת, הוא רותם ותורם, רותם גם אותה אל תוך הרעיון הגדול הזה של דבקות, אהבה של האדם את הקדוש ברוך הוא, על ידי זה שהופך את ביתו לבית השם. זה אם כן נקרא של מצוות מזוזה. ובזה בעצם סיימנו את הפרשה הראשונה, שנותנת לנו את מסגרת ייחוד השם וקבלת מלכותו, שמביאה בסופו של דבר לאהבת השם, לאותה דבקות על הרבדים הרעיונים הפנימיים, כשהם באים לידי ביטוי גם בלבושים נוספים, בלבוש של תפילין ביד ובראש, ובלבוש הזה של מזוזה שקושרת את הבית לתוך המערכת הזאת. בעקבות הדברים האלה, לאחר שאדם הפנים את משמעות קבלת עול מלכות שמיים במובן העמוק ביותר של העניין, דהיינו שקבלת עול מלכות שמיים אין בה רק איזה מין קבלה אבסטרקטית, קיבלתי עול מלכות שמיים, אני מאמין בייחוד השם. כשאדם מקבל עצמו עול מלכות שמיים, אז כשאדם מקבל עצמו מרותו של הקדוש ברוך הוא, אז מרותו של הקדוש ברוך הוא אומרת בעצם שאם יש אדון יש עבד, והאדון מצווה את עבדו, והעבד מחויב לבצע את מצוות אדונו. וזה בעצם מביא אותנו לפרשה השנייה, והיא פרשת והיה עם שמוע, שתוכנה המרכזי הוא כמובן קבלת עול מצוות, כדברי הרמב״ם באותם הלכות שבתחילת הלכות קריאת שמע, ואחריה, דהיינו אחרי פרשת שמע, והיה עם שמוע, שיש בציווי על שאר כל המצוות. והציווי לשאר כל המצוות מקדימים לקרוא פרשת שמע, ורק אחריה תבוא פרשת והיה עם שמוע, כי זה בדיוק התנאי. לאחר שאדם קיבל על עצמו עול מלכותו יתברך בצורה הנכונה, כדי שיהיה מקבל עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך מקבל עליו עול מצוות. דהיינו, היכולת לבוא לקבל על עצמנו עול מצוות היא מותנית בכך שקבלת עול מלכות שמיים של פרשת שמע תהיה בצורה המלאה והעמוקה כפי שהגדרנו אותה כאן. לאחר פרשת והיה עם שמוע, פרשת קבלת עול מצוות, קוראים פרשה שלישית, ואחר כך פרשת ציצית, שגם היא יש בה ציווי זכירת כל המצוות. זאת אומרת, לפי הפירוש הזה, פחות לפי הנקודה הזאת כרגע ברמב״ם, הרעיון של מצוות ציצית הוא בזה שהיא מאפשרת לזכור את כל המצוות, ובזה היא משלימה לנו את קבלת עול מצוות. כי כשאדם אמור לקבל על עצמו עול מצוות, יש באופן קבוע איזה מערכת של שחיקה, שהחיים שוחקים והמציאות שוחקת, ואדם עלול לשכוח את חובתו כלפי שמיה, חובתו כלפי האדון מלך מלכי המלכים לקיים את מצוותיו יתברך, ולכן קוראים את פרשת ציצית שבה יש ציווי על זכירת כל המצוות, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוותיי. ואף על פי כן צריך כאן טיפה להתעכב על זה, לנסות להבין מה כל כך מיוחד במצוות ציצית שבאמת היא מזכירה את כל המצוות. מה היא בכלל מצוות ציצית? אז המובן הפשוט לכאורה, וכך אפשר להסביר בלי להסתבך יתר על המידה, שכשמדברים על מצוות ציצית, זה בעצם בגד שאדם לובש, בגד, סוג של בגד, נקרא לו אפילו בגד כהונה במובן מסוים, כיוון שעם ישראל, כפי שעוד נקרא בשבת הקרובה, ביום שישי הקרוב, בחג השבועות, פרשת מתן תורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. עם ישראל ממלכת כהנים. נכון, יש שבט כהנים, ולשבט הכהנים יש בגדי כהונה ספציפיים, אבל יש גם בגדי כהונה אחרים. יש בגדי כהונה של כנסת ישראל, ובגד הכהונה של כנסת ישראל הוא כמובן הציצית. בהקשר הזה כדאי להזכיר גם את הציץ שנמצא על מצחו של כהן גדול, והציץ הוא גם כן והיה לזיכרון לפני השם תמיד, גם הוא נועד לזיכרון הזה. אבל הציץ זה מצחו של כהן גדול. לאדם הפשוט מישראל, היסוד שלו הוא לא מצוות, הוא לא ציץ, אלא ציצית. וציצית גם היא בגד כהונה, שגם היא, אגב, כשם שכלאיים הותרו בבגדי כהונה, כך הותרו כלאיים בציצית, בדיוק בנקודה הזאת, כי זה לא בגד של אדם, לאדם אסור ללבוש כליים. חפציך אסורים, אבל חפצי שמיים, בגדי שמיים, כמו בגדי כהונה אצל כהנים, והציצית שהיא בגד הכהונה של כנסת ישראל, חפצי שמיים מותרים. שם, כלפי שמיה, מותר שיהיו כליים בציצית. אז הציצית זה בגד כהונה. בגד כהונה זה בעצם מדים שאדם לובש. כשאדם היה לובש מדים, אז הוא זוכר כל הזמן שהוא נמצא כרגע בתפקיד. ממילא גם אדם שרוצה לזכור מצוות, כשהוא לובש ציצית, אז הוא נמצא במדים, הוא לובש מדים, ממילא הוא נמצא כרגע בתוך מערכת שמחייבת אותו, וזה בעצמו מהווה את הזיכרון. הוא ראיתם אותו, כשאדם רואה את הציצית של בגדו, מבין הוא שיש לו תפקיד, שהוא נמצא בתפקיד, ושהוא מחויב למערכת מסוימת של מצוות, וזה כמובן, הוא ראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. הדברים לכאורה פשוטים. אלא שכשמתבוננים בגמרא, במסכת מנחות, בפרק הרביעי, פרק התחלת, שם הגמרא מספרת ככה, יש ברייתא מובאת בדף מ"ג עמוד ב', תניא. היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים? מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד, שנאמר, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם לשמיים לתואר. וכתיב, כמראה אבן ספיר, דמות כיסא. ויש למדרש הזה, יש לו וריאציות אחרות, יש אומרים תכלת דומה לים, וים לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד, וכיסא הכבוד מזכיר לישראל, תביא משהו בשמיים, ועוד בכל מיני וריאציות. הצד השווה שבכל הנוסחאות האלה של המדרשים, שאותה הבנה פשוטה שהגדרנו קודם, של ראיתם אותו וזכרתם, שאדם רואה את הציצית, זוכר שהוא יש לו תפקיד כלפי שמיה, וממילא הוא מחויב במצוות, כמו שנראה מפשוטם של מקראות, וראיתם וזכרתם. כאן רואים במדרשים שהדברים לא כך פשוטים, שזה לא עובד כך. ההזכרה או האסוציאציה שעולה מציצית, היא לא אוטומטית איתם וזכרתם, אלא אדם רואה את התכלת שבציצית, אז הוא תכלת דומה לים, וים לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד, ותחת הרגליו כמעשה לבנת הספיר, ועוד כעצם השמיים לתואר, ביטויים שקשה להבין אותם, אבל המשמעות היא שיש כאן איזו מערכת אסוציאטיבית מורכבת יותר, מסובכת יותר ופחות פשוטה. נראה שצריך להסביר את הדברים כך. האסוציאציה הפשוטה הזאת שדיברנו עליה, וראיתם וזכרתם, היא אמנם יכול להיות שהיא מצוינת, אבל היא במידה רבה חיצונית. במידה רבה אינה עוברת איזה תהליך של הפנמה. כיוון שברבות הימים עם השגרה, שאדם לובש את הציצית הזאת כבגד שהופך להיות שגרתי עליו, אז לומד להתרגל אליו. וההרגל הזה שאדם הורגל לו עם הציצית, הוא יכול להסתכל על הציצית ולא כל כך לזכור. קורות תופעות כאלה. איננו הרואות שאדם למרות שהוא לובש ציצית, הרבה מאוד אנשים לובשים ציצית, ולא תמיד אנחנו נזכרים בכל המצוות, וזכרתם את כל מצוות השם. לא כך פשוט. אני חושב שכוונת רבי מאיר במדרש הזה, של תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, פירושו של דבר שהוא בא בעצם אומר לנו שהדרך להפנים את התהליכים האלה, זה דווקא על ידי יציאה מן המסגרת האסוציאטיבית הפשוטה הזאת של ראיתם וזכרתם. שדווקא המראה הזה אמור באמת לתת לנו איזה מרחב הסתכלות על כל היקום כולו. תכלת דומה לים, אדם הולך למרחב הפתוח ביותר, הים. כן? וכשאדם מגיע אל הים ורואה את הים הגדול, ופתאום נזכר שיש מעל הים איזה שמיים גדולים. יקום כולו. ואותם שמיים גדולים, לאט לאט, בתוך הפנמה פנימית, בתוך תהליכים פנימיים ועמוקים, פתאום מבין שמעבר לשמיים יש כיסא הכבוד. וכאן צריך לזכור שכשאנחנו מדברים על הרקיע, יש אפילו במקום אחר באותה סוגיה במסכת פסחים, סליחה, במסכת מנחות, כתוב שם כך, בדף למתת עמוד א' שם, כתוב, תנה, הפוחת לא יפחות משבע, והמוסיף לא יוסיף על 13. כאן מדבר כמובן על כמות הקריחות שקורחים את חוטי הציצית. אז כתוב שם, הפוחת לא יפחות משבע, והמוסיף לא יוסיף על 13. מסבירה הגמרא למה? הפוחת לא יפחות משבע, כנגד שבעה רקיעים. והמוסיף לא יוסיף על 13, כנגד שבעה רקיעים ושישה אווירים שביניהם. מסביר רש"י במקום שם, שישה אווירים שבין שבעה רקיעים. אבל הקושי הגדול הוא, מה אכפת לי, למה הקריחות צריכות להיות כנגד הרקיעים והאווירים שביניהם? ומסביר רש"י שם, ועל שם שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע כדלקמן, מדמה סידורה לסידור הרקיעים, כדי לזכור לקדוש ברוך הוא, לפי נוסחה אחת, שאף הוא יזכרנו לטובה וכו', או שאף ציבה כמו כן נזקק לציצית וכו'. יש פה בעצם מה שאומר כאן רש"י, שאותם קריחות שאנחנו קורחים את חוטי הציצית, הם בעצם גם הם כנגד הרקיעים וכנגד האווירים שמנרקיעים. הרעיון הוא שכדם מסתכל כלפי מעלה ורואה רקיע, אז הוא מתבונן, דע מה למעלה ממך, מה מעבר לרקיע. מעבר לרקיע יש אוויר, מעבר לאוויר הראשון יש עוד רקיע, ומעבר אליו עוד רקיע ועוד אוויר ועוד רקיע, עד שמגיע בעצם להתבוננות העליונה ביותר של אותה בחינה של דע מה למעלה ממך, עד שמגיע לכיסא הכבוד. זאת אומרת שהתהליך הוא תהליך הרבה יותר מסובך והרבה יותר מדורג של זיכרון. יש סיכוי כי הוא תהליך גם שאדם עובר אותו בצורה יותר עמוקה ויותר יסודית. התהליך הזה אמור להביא להפנמה יותר משמעותית של משמעות מצווה ציצית, של ההתקשרות על ידי מצווה ציצית לדבר השם, לחיים לפני השם, להבין שאנחנו בעצם יש לנו תפקיד מסוים, לזכור את המצוות. אז הראיתם, כשהוא מלווה בראייה הסוציאטיבית המורכבת הזאת, היא מביאה באמת בסופו של דבר להוזכרתם את כל מצוות השם. בהקשר זה, כדאי להזכיר עוד ברייטה שמובאת שם בסוגיה במנחות, בדף מ"ד עמוד א', ויש שם סיפור קצת מפורסם, וכדאי להתעכב עליו מעט, כי אני חושב שהוא יאיר לנו את העניין שדיברנו עליו כאן, גם כן באור יקרות. תניה, אמר רבי נתן, אין לך כל מצווה קלה שכתובה בתורה, שאין מתן שכרה בעולם הזה ובעולם הבא. אבל איני יודע כמה. צא ולמד ממצווה ציצית. מעשה, באדם אחד שהיה זהיר במצווה ציצית, שמע שיש זונה בחרקי הים שנוטלת 400 זהובים בשכרה. שיגר לה 400 זהובים וקבע לה זמן. כשהגיע זמנו, בא וישב על הפתח. נכנסה שפחתה ואמרה לה, אותו אדם ששיגר לך 400 זהובים בא וישב על הפתח. אמרה היא, ייכנס. נכנס. הציע לו 7 מיטות, 6 של כסף ואחת של זהב, ובין כל אחת ואחת סולם של כסף ועליונה של זהב. עלתה וישבה על גבי עליונה כשהיא ערומה, ואף הוא עלה לישב ערום כנגדה. באו 4 ציציותיו וטפחו לו על פניו, נשמט וישב לו על גבי קרקע, ואף היא נשמטה וישבה על גבי קרקע. אמרה לו, גפה של רומי. זה לשון שבועה, שנשבע באיזה אליל אל רומי. או בחיי המלך הרומי. שאיני מניחתך, עד שתאמר לי, מה מום ראית בי? אמר לה, העבודה, שוב לשון שבועה, שלא ראיתי אישה יפה כמותך. אלא מצווה אחת ציוונו השם אלוקינו, וציצית שמה. וכתיב בה, אני השם אלוקיכם שתי פעמים. אני הוא שעתיד להיפרע, ואני הוא שעתיד לשלם שכר. עכשיו, נדמו עליי כארבע עדים, ארבע כנפות הציצית. אמרה לו, איני מניחתך עד שתאמר לי מה שמך ומה שמירך ומה שם רבך ומה שם מדרשך שאתה למד בו תורה. כתב ונתן בידה. עמדה וחלקה כל נכסיה, שליש למלכות, שליש לעניים ושליש נטלה בידה, חוץ מאותן מצאות. ובאת לבית מדרשו של רבי חייא, אמרה לו, רבי, צווה עליי ויעשו נגיורת. אמר רביתי, שמה עינייך נתת באחד מן התלמידים. הוציאה כתב מידה ונתנה לו. אמר לה, לכי זכי במקחך. אותן מצאות שהציע לו באיסור, הציע לו ביתר. זה מתן שכרו בעולם הזה, ולעולם הבא, איני יודע כמה. עד כאן הסיפור. סיפור מפליא, מפליא מאוד. וגם כאן אנחנו רואים, אדם שכנראה היה אדוק במצוות ציצית, מסוף הסיפור, אנחנו למדים גם כן שהיה חובש בית המדרש, יש שם רבו ושם מדרשו, ואחר כך אותה זונה מגיעה גם לבית המדרש, שהוא למד בו. לפי הגרסה שלנו, מדובר בבית מדרשו של רבי חייא. יש גורסים רבי אחיה, אבל זה לא משנה כרגע. על כל פנים, יש כאן בסיפור הזה אדם שהוא מקפיד על מצוות ציצית, ויש לו יצר, אבל הוא הולך לזונה מיוחדת שיושבת בקרחי הים באיזה מקום בקצה העולם, ומוכן להשקיע איזו השקעה אדירה בשביל להגיע לאותה אישה. והפרטים שמוזכרים כאן, אותם מסעדות, זה של שבע מיטות ובין כל אחד ואחד סולם של כסף ועליונה של זהב, אי אפשר שלא לזכר כאן באותם שבעה רקיעים שבין כל רקיע לרקיע יש אוויר, כשהאחרון כמובן הוא של זהב, כי הוא מביא אל כיסא הכבוד. כאן כביכול יש איזו בחינה של מעין זה לעומת זה עשה אלוקים. דהיינו, אותן מערכת אסוציאציות שהוא היה צריך להפעיל מתוך מצוות ציצית עצמה, כדי להגיע אל התחלת שדומה לים, בים, לרקיע, מרקיע לרקיע, דרך האוויר שבין רקיע לרקיע, עד שמגיע לכיסא הכבוד. והוא לא עשה כן. והוא נאלץ לעשות את זה בדרך החתחתים של התומה, דהיינו כדי להגיע לתומה, כדי להגיע לעבירה, לחטא ולזנות, נאלץ לעשות את זה בדרך הזאת. והוא עולה עוד מיטה ועוד מיטה, ודווקא כשהוא מגיע לשיא, שבעצם זה שיא ההתרחקות מן הציצית, כי נמצא כאן ממש בשפל התומה, ממש במדרגה התחתונה ביותר, בדיוטה התחתונה ביותר של התומה, כשהוא מתקרב ממש לאותה תומה אדירה, דווקא באותו רגע, כשהוא עשה את התהליך ההפוך הזה, כשהוא לכאורה הכי מנותק ממצוות ציצית, אז באה ציצית וטפחה לו על פניו. הוא פתאום תפס את המשמעות של מצוות ציצית, שהמשמעות העמוקה של מצוות ציצית, של אותה הפנמה, של אותם יסודות, זה בעצם תהליכים, לא תהליכים פשוטים. הוא הקפיד במצוות ציצית במובן החיצוני שלה. דהיינו, הוא חשב שהציצית תהיה בחינת וראיתם וזכרתם. הוא עלה לאותה מיטה עם הציצית עליו, וכל מה שהוא עלה לאותה מיטה הוא לא הרגיש כלום. הוא התחיל להרגיש משהו דווקא כשהוא התחיל להפנים מה המשמעות הזאת של הוא לא הגיע ישר אל הטומאה, שהוא היה צריך לעבור שלבים שלבים. פתאום הוא תופס את עצמו ומבין שגם לקדושה צריכים לעבור שלבים. שזה לא ישר הוא איתן וזכרתם, הוא איתן והגעתם. מן הראייה ועד ההגעה, מן הראייה של העיניים שרואות, ועד ההפנמה הזאת ללב שרואה, כי הצורך וחשוב, הנקודה החשובה ביותר, היא שהלב של האדם יראה, שהראייה תהיה ראייה עמוקה של האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, אבל צריך גם שאדם יסתכל לעצמו את הראייה הזאת של לא להסתכל בקנקן אלא במה שיש בו, להסתכל ברובד הפנימי של הדברים, זה בעצם מה שהוא למד באותו מפגש. וכמובן באמצעות אותו מפגש, אז הוא זוכה לאותה זכות גדולה של כל מה שהציע לו באיסור, הציע לו ביתר, דהיינו כל אותן מדרגות שהוא עשה בתומעה, בעצם באותו רגע שהוא הפנים את הלקח, אז כל התהליך הזה שהוא עבר לתומעה הוא בעצם הופך להיות, הוא בעצמו, זדונות הופכות להיות לו זכויות, דהיינו הופך להיות עניין של קדושה, של טהרה, וזוכה לאותם מצאות בטהרה. אם כן, מה שראינו בעצם במצוות ציצית, שוב, כל הרעיון של זכירת כל המצוות אינו רעיון של זכירה פשוטה. זה לא איזה מין סמל חיצוני, בדיוק כפי שאמרנו לגבי מזוזה. זה לא משהו, אתה שם מזוזה, אתה שם ציצית, פתרת את הבעיות. אתה יכול לשים מזוזה, אתה יכול לשים ציצית, ועדיין לא טוב. וודאי וודאי זה מתקשר לאותו מדרש שמופיע גם כן שם בדף מ"ג עמוד ב', תנו רבנן, חביבין ישראל שסיבבן הקדוש ברוך הוא, במצוות, תפילין בראשיהן ותפילין בזרועותיהן, ציצית בבגדיהן ומזוזה לפתחיהן, ועליהן אמר דוד שבע ביום הללתיך. ובהמשך רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל שיש לו תפילין בראשו, תפילין בזרוע וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, הכל בחיזוק שלא יחטש, נאמר וחוד במשולש, המשולש לא במהרה ינתק, ואומר חונם עליך השם מסביב לרעב ויחלצם. אבל הנקודה הזאת גם כן, אנחנו רואים הרבה אנשים מנחים תפילין, יכולים להיות עם ציצית, יכולים להיות עם מזוזה, ובכל זאת לחטוא. כי הרעיון שנאמר כאן הוא שצריך להעמיק בדברים האלה, צריך להתבונן בכל הדברים האלה, להבין לעומק, הכל בחיזוק שלא יחטא, זה לא אוטומטית, בחיזוק, אדם צריך להתחזק ולחזק את עצמו, כדי שיגיע באמת לאותה הבנה שלא יחטא. שלום לכם.
ראינו שעל אורז מברכים בורא מיני מזונות בתחילה ובסוף בורא נפשות. אנחנו דיברנו על אורז רגיל, אורז שעבר בישול. יש דבר שנקרא פצפוצי אורז. גם פצפוצי אורז זה דבר שעובר בישול בהתחלה, ולכן מברכים עליהם בורא מיני מזונות. אותו דבר גם יטריות של אורז, דברים שאיבדו לגמרי צורתם ועוברים בישול, מברכים עליהם בורא מיני מזונות, כך מפורש בגמרא על אורז תחון שמברכים בורא מיני מזונות. מה הדין של פת אורז? באופן פשוט, לכאורה, גם פת אורז בורא מיני מזונות. אבל, לדעת הגרשה זוהיר בך, יש לברך על פת אורז, על פריחיות אורז, בורא פרי האדמה, בגלל שזה לא עובר תהליך של בישול, אלא רק עשוי ומודבק על ידי חום. מאידך, לדעת הרב אליושיב, מברכים בורא מיני מזונות על פת אורז. מסתבר לאור הדברים שראינו בעבר, שעיקר ההבדל בין אורז לחיטה הוא, שאורז רגילים לאכול שלם, ולכן מברכים עליו בורא מיני מזונות, בניגוד לחיטה. וכך ראינו בדעת המגן אברהם ועוד. לפי זה, יכול להיות שהדבר הקובע את האורז בתור מעשה כדראו, האם זאת הדרך שבה רגילים לאכול את האורז. ואם ניקח את הסברה הזאת, לאור זאת יש מקום רב לומר שבזמננו, כשרגילים לאכול פת אורז ממש בתור אוכל, אפילו בתור לחם לפעמים, יש כאלה שזה, זאת הארוחה שלהם, משתמשים בדברים האלה כתחליף ללחם, הרי ש... יש לברך על זה מזונות, ובכל מקרה כמובן שראינו בעבר שיוצאים ידי חובה במזונות בדיעבד לכל הברכות, ומסתבר שגם מאז שנפטר הגרשה זוירבך, פת אורז התפתח הרבה, ואז הוא היה דבר יותר נדיר וחריג. היום זה דבר שמצוי מאוד, אוכלים אותו, משתמשים בו רבים כתחליף ללחם, ולאור הדברים האלה נראה עיקר באמת לברך בורא מיני מזונות על פת אורז בתחילה, ובסוף בורא נפשות, מעין שלוש מברכים רק על חמשת מיני דגן, ולכן לברך בורא נפשות בסוף. אדם שאוכל אורז חי, בשולחן ערוך כתב לברך עליו בורא פרי האדמה, אבל כיום אנחנו לא רגילים לאכול אורז חי, ולכן מסתבר שאדם כזה יברך שהכל על על האורז. יש היום כל מיני סוגים של קטניות אחרים שגם כן מזינים. אחד הדברים נקרא קינוע, שזה דבר שרגילים בארצות הברית מאוד לאכול אותו לאחרונה, וגם בארץ הוא נכנס. דבר שהוא דומה לדוחן, לאורז, אוכלים אותו, גם עושים מנופת. מה הברכה שלו? מי שסובר שרק על אורז מברכים מזונות, זו דעת הריף וסיעתו, ברור שעל הקינוע יברכו שהכל, או אדמה. אבל יש כאלה שחושבים שגם על דוחן אולי מברכים מזונות. לפי שיטתם, אולי הוא עדין בקינוע ושאר דברים המזינים. תלמידי רבינו יונה כותבים שמברכים על דוחן מזונות, ומוסיפים שכך גם ביחס למאכל אחר, פניצו, שדרך לאוכלו למזון, ולפי דבריהם יכול להיות שגם על פת של קינוע יש לברך מזונות. להלכה שולחן ערוך פסק שעל דוחן מברכים שהכל, ולאור הדבר הזה מסתבר שגם קינוע וכל הדברים המזינים האחרים, הלכה למעשה ברכתם תהיה שהכל, וברכה האחרונה בורא נפשות רבות.
האזנתם לשיעור של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון, ואתם מזינים לשיעורי קשת, שיעורים יומיים בכל מקצועות התורה מישיבת הר עציון. סיימנו בברכת התורה מציון ומי עציון. מחר שיעור בפרשת השבוע. עד אז כל טוב ולהשתמע בקרוב.